יום שני, פרשת שמואל. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים פה עם מאמר, סיפור שכתב הרב משה מיכאל צורן בעיתון המודיע, שאת הסיפור ראה ושמע הגאון רב לייזר רוץ בעצמו, והוא מובא ללא הוספות. הוא מספר שבשנה מסוימת חיפש דוקטור רוטשילד דירה בבני ברק כדי לקנות לאחד מהילדים. כשאמרו לו על אברך פלוני, אב למשפחה גדולה, מעוניין למכור את הבית שלו, הוא דפק ושאל אותו למה. למה הוא רוצה למכור? אז הוא אמר לו שיש לו, יש לו הרבה חובות, אין לו שום דרך לפרוע את החובות אלא באמצעות הזאת. נו, ואיפה אתה מתכונן לגור? הוא שאל אותו. יש לך משפחה גדולה? אז הוא אמר לו, אני אשכור דירה. שאל אותו, התייעצת עם איזה רב? שקיבלת החלטה כל כך גורלית? אז אמר לו, כן, שאלתי את מורי ורבי, הגאון רבי הקבלדישטיין. הרב רוטשילד, דוקטור רוטשילד עזב את הבית, הלך לרבי הקבלדישטיין, כששמע שכל הפרטים נכונים, חזר לבית של האברך, וברר במדויק אלי זכו מגיעים החובות, ורשם לו צ'ק על כל החובות, הוא אמר לו, אתה נשאר בדירה שלך, ועם הצ'ק שלך, עם הצ'ק שלי, תחסה את החובות. רב לייזר רוץ מספר את הדברים בשם הדוקטור רוטשילד בעצמו, שסיפר לו את זה בגלל הידידות הקרובה. ובגלל שהוא ביקש לתאר בפניו את המצוקה של הבני תורה, והוא השביע אותו, הוא מספר את הסיפור הזה בחייו, ורק אחרי שהוא נסדר, עכשיו, הוא מספר את זה. ואגב, בבית אבלים שמענו סיפור נוסף, דומה מפי הבנים, שאבא שלהם העניק לאברך, שגם הוא ביקש למכור את הבית, הלוואה בסך מאות אלפי דולרים כדי לכסות את החובות. בבית המשפחה גם שמרו פתק שהיה תלוי ליד הארון הספרים האישי, שהיה כתוב שהמחיר של שמלת כלה הוא כך וכך, מחיר העולם שווה פחות כך וכך, ועוד רשימה ארוכה של מטלות כספיות לנישואין. הבן, הרב הגאון רבי יוסף רוטשילד קליטה, רב בישיבת שערי תוירה, מספר שהילדים ידעו מראש שמדובר במעשה חסד, כי באותם ימים עולה בבית חתונה של אחד הצאצאים, ברור היה שאבא גומר כאן חסד עם מנדו, אלא שככל שמדובר במעשה חסד, אז ידענו גם שאבא לא יספר על זה, כי בעניינים אלו שמר על פיו ולא גילה מילה וחצי מילה לכל מה שהוא עשה. כשיצאו לברר במקומות שונים על הפתק הזה, התברר שמדובר היה באחת העובדות של מעייני הישועה, שהייתה אמורה להתחתן ו... הגיעה משפחה ענייה, לא היה להם שום דבר בבית. והבית חולים החליטו לערוך מגבית למען העובדת, ובאו גם לערב רוטשילד. וכשהדוקטור רוטשילד שמע על המקרה, אמר שיפסיקו מיד לאסוף כסף מעובדי בית חולים, והוא יסדר את זה על הצעד היותר טוב. והדוקטור שהעיסוק שלו, העיסוקים שלו היו למעלה ראש, והייתה לו חצי שנייה מיותרת בכל שעות היום. פשוט הוא התחיל לרכוש עבור הקלה את כל הצרכים שלה. זה הייתה רשימת המטלות הארוכה שניתת לו עליה בארון. אחד המחיר של סמלת קלה ועד אחרון צרכיה של הקלה והמשפחה. אנחנו ממשיכים הלאה, מדור על הר ועל דה. היה סלועים בוטים. איזה דברים צריך שיהיו תמיד בבית? בספר ליקוטי מחיים כתוב, על מה שכתוב בפסוק, כי חנני אלוהיקים כי יש לי כל. וזה שיש לי אלוקים, כבר יש לי כל. כבר יש לי כל. בפירוש שלמה מביא פה, אחד שזכה, עוד מעט נראה אולי מיד, אחד שזכה להתקרב לי שמורה מעם. הרב הצדיק רבי אלי רוטי, זה תלשה, שם יש בקודש של הרב קודש של שלום קינסווילר. איזשהו התקרב אליו על ידי הגנצות התיומות של פרינגר זצל. והרבה הוא זכה להשתופף בצילו ודלה, דלה לנו מבר מים חיים, שקם האוצרו הטוב, למלות את השמיים באוצרות טובה, יראת שמיים וחסידות. הפעם הראשונה שהוא נכנס אליו הביתה, הוא לא האמין ששך כזאת מציאות, שאדם יתגורר בכזאת דלות היומה שאין לשער ואין לתאר. היה אפוף בצרות, רחמנא ליצלן, מכמה וכמה הרפתקאות שהיו עליו. אי אפשר לפרד אותם כרבים, ממש ככה. ובכל זאת, בכל זאת היה אדם שמח. הוא ממש היה לאות ולמופת, כדברי חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ודרך אגב, הוא מספר פה, אחרי החתונה שלו, הוא היה אצל הרב צדיק רבלת עכשיו, ביקש הדרכה להקמת הבית. אז אמר לו שהוא צריך לדאוג שבבית יהיה תמיד מוכן מזונת ושתייה בצד. כשיבואו אנשים לאסוף את צוקה, לבד מהנדובר שנותנים להם, יכבדו אותם גם במזונות ושתייה להשביע את פבונם ולהרוות את סימנם. וברוך השם שגם היום הוא אומר, אני זוכה לקיים את הדברים האלה. אנחנו משכים עניין הדיומי, אנחנו עכשיו התחלנו את השבועות של השאיבובים. בקהל תרגים כתבו לפני כמה שנים, שהרב שטיימן היה רגיל לחזק בבוא ימי השבועים, הוא אומר שהנה באים ימים גדולים שאפשר לחפר בהם חטאים גדולים. עיקר הכפורת זה על ידי תורה לשמוע, וזה יותר מועיל מאשר תעניות. ובהזדמנות ציין רבנו שידוע לו שגם בדורנו יש צם ומשבס לשבס. הוא ראה בזה כמה פעמים לדברי הגאון חיים וולוז'ין, בספר כתר ראש, שהוא אומר, מי שזהר ללמוד בלילה ג' שעות נשמע, הוא חליל לו על כל אמונותיו, גדולה את למרות שבן אדם בחברו. כפחות הנפש אינו שב ונתקן, אלא בתלמוד תורה. אמר פעם רבנו בסוף שיעור חומש, שבלימוד חומש אפשר יותר בנקל להגיע לשמוע, כי אין לזה כל כך פניות. כך גם מבואר בצבא של הנסיבס, שהוא אומר, על דברי תורה יהיה לכם שיעור קבוע בכל יום למיקרו ולמשנה. וגם כי אין יצרה שולט ללמוד שלא ישמע בלימוד משנה ומיקרו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי רבותיי. ותיזק, ויזקו, ותעל שרבוס אומר לאלויקים. איזה תפילה רבותיי מתקבלת בלי תור? מיד. אז ברב אליהו דיסקין, בגילון נחל אליהו, מספר שלפני כמה שנים היה אצל הרב שטיימן זצ"ל, התור ארוך של אנשים שכמובן רצו להיכנס פנימה, כל אחד משלטו בידו, פתאום הגיע איזה יהודי אחד עם רעמת שיער גדולה, כיפה קטנה שבקושי רואים, לבש אותה לצורך העניין, לא בטוח שהשמות תורה מצוות, הכניס אותו בלי תור מיד. מיד שהוא הגיע והוא נכנס למשך 20 דקות ושאלו, מה פתאום? למה הוא לא מחכה בתור כמו כולם? עד שהתברר ש... אני יודע, זה היה רופא, רופא של הרב שטיימן. אז אמר, כשנכנסתי לרב שטיימן, אז אמרתי לו, עכשיו אני מבין את הנפש החיים. אז שאל אותי איזה נפש החיים, אמרתי לו, דברי הנפש החיים, שמי שזוכה ויודע שכשהוא בצרה, אז גם השכינה בצרה, בעיקר תפילה על צער השכינה, מובטח לו שהתפילה שלו תענה. והסברתי את הדברים שלי, שכולם התפלו, יושבים פה תמיד חכומים, מרבית יותר, אנשים מחכים, והיהודי הזה, ככה נכנס בלי תור, ומה התשובה? כולם באו בשביל עצמם. אבל הוא בא בשביל הראש השיבה. זה הפשט נפש החיים, כשיהודי מתפלל בשביל עצמו, על הצרה שלו, אמרו לו, תחכה בתור. יש סדר. כשיהודי מתפלל לצער השכינה, אז מקבלים אותו. מיד בלי תור, תפילה כזאת מובטח שתענה. עולה בחייך ואמר לו, העיקר הוא שאדם לא ירמת עצמו, שכביכול הוא מתפלל לצער השכינה, כשהוא לא עומד בדרגה הזאת. ואנחנו ממשיכים, יואים ידעילו להגון הצדק ולצחוק משה מוזס הצל, הדור מקרלי שנפטר לפני כשבועיים, היה בבחרותו בתלמידי שוי סמר מורדכה, הדבורנה. בשנה שעברה, לרגל יום ידעילו ל-40 של הדבור בעל הדבור חי מן הדבורנה, שבחל היום, תדבוב טייבס. סליחה, אתמול. אז נערכה איתו שיחה מרתקת, רצפת זיכרונות מחיי הישיבה בדמותו של הרבי, פורסמה בשעתו בגיליון ידע ברונו, שעל ידי מכון דבר חיים בן הדבורני, הובא גם בגיליון באר הסוד ובאירועי חיטב של הנטט. לפני שבוע. אז הם מביאים פה, שבתחילת השיחה, אדמור סיפר מייסי מעניין, שבעקבותיו הוא הגיע לבחרותו ללמוד בשבת הדבורני. הוא מספר שאמא שלו עליה השלום, הייתה ניצלת שואה, נצלת שואה שעלתה ארצה אחרי המלחמה, התגוררה בשכונת בתי המתגרים בירושלים. הוא מספר שהיה להם קרוב, היו להם קרובי משפחה בבני ברק, לפעמים הייתה נוסעת אליהם. כיוון שהתחנה הראשונה של האוטובוס בבני ברק הייתה ליד רחוב מינץ, אז הזדמן לה פעם לעבור במקום, ואז ראתה אותה בסמדרש. וכשהיא קראה לה בסמדרש שכתוב לה דבורנה, תראו בזיכרון, זיכרון תיק, שהיא נמשכה והיא נמשכה בעבודות להיכנס פנימה, היא הזכרה באיזה מייסה מהסבתא שלה ששמעה בקטנוסה. הסבתא הייתה אישה צדקנית שהתגורה בהונגריה, הייתה מופלגת בצדקות שלה. המושג, שם דובו. פעם אחת עלה בדעתה שהיא רוצה לצום תעניות משבס לשבס, ומהחלטה למייסה התחילה לצום. הבני המשפחה ניסו להניע אותה, הסבירו לה שזה לא שייך לנשים. אבל היא הייתה נחושה בדעתה, אף אחד לא הצליח לשכנע אותה. רבים וטובים ניסו. רב העיירה הפציר בה, אבל הדברים כולם נפלו על אוזניים ערלות, והיא הלכה ונחלשה, עד כדי שהיה סיכון נפשית. בסוף הצליחו להשפיע עליה, שהיא ניסה לשאול את אחד מצדיקי הדור, ושהוא יתעשה מה שהוא יגיד לה. אז היא בחרה לנסוע לביצ'ינה, לסבא קדישא הרבי רב מרדכי. היא הגיעה לשם ממש בשארית כוחותיה, בלוויה בני המשפחה, מיד פנתה להיכנס לרבי. כשהוא שמע, באמת דבר הוא אמור, אם הוא הבין מיד בחוכמתו, שאם יגיד לה לצום היא לא תשמע. אז הוא אמר לה, שבאמת זה חשוב מאוד לצום ולהתענות. אלא, שלא דווקא משבס לשבס. הוא אמר לה, שני וחמישי זה די ויותר. ואז היא קיבלה את הדברים שלו, בגלל שהיה בהם הסכמה מסוימת לדרך שלה, וככה נצלו חייה. אז כיוון שהיא נזכרה במייסה, אז היא החליטה לבוא לבקר בבית אצל הנכד שלו, של הרב מרדכי. ואז התחילה לפקוד את הבית שלו מדי פעם, להניח לפניו את שאלותיה, לבקש ברכות. בעקבות זה, אומר הרב מקרלי, כשהייתי בחור צעיר, אז אמא שלי, היא החליטה שהיא שולחת אותי ללמוד ישיבת נדבורנה, לקיים מבית גוילי למקום טוירו. והוא ממשיך ומספר פה שהוא הבחין אצל הרבי כבר אז בהנהגה מעניינת בהגישה שלו על הבחורים, וחוכמה יתרה, לדרוש מכל אחד כפי הכוח והדרגה שלו, כמו ששלום המלך אמר, חנוך הנער תדרכוי. מה הייתה הדרך שלו? שהוא ראה אצל אחד התלמידים המצוינים, דבר שצריך איזה הערה או מוסר, לא חסך במילים, אלא הוא העיר בדברים חודרים, מפלחי כליות, אבל הבחורים שלא נמנו עליו מצוינים, הם לא שמו מהרי בשפה הזאת, אלימון תמיד דיבר בנעים, נעה כלפיהם על פירו, בימין מקרב את המראה הרכה. הוא זוכר, אומר שהוא זוכר שפעם נכנס לבית סמדר, שתוך כדי ויכוח לבחור אחר מהישיבה. הקולות היו לו יותר מעמידה, והרבי שמע את זה. פנה אליהם מיד ועיר תוכחה, כך נדאג בן תוירה, נדגח בכל הקולות. דיבר רחום מלאכת לשמועי, בעדינות בדרך אחרת. אבל הבחור שלי הציד אולי אמר מילה, משל הוא לא היה בכלל חלק מהכוח הזה. באמת אומר, בהתחלה זה הציק לי המחשבה הזאת, אבל אחרי התבוננות הבנתי היטב, שבמכוון הוא עשה ככה. שאילו הגענו בחור פלוני, אז מחר עוזב את הישיבה, מי יודע לאיפה הוא ילך? באמת לימים הוכח שההנהגה המחוכמת הזאת הייתה סוד ההצלחה של בני הישיבה. שאלו כל אחד על פי דרכו, על התלם, הראוי לו, אבל המשלה הוא למסכל. מה שהוא זוכר זה מי סיני שקרה לו פעם, עד הבסמדר שתגרו שכנים רעים, שמלו שומרי תורה מצוות, הם מתנקלים הרבה מהמטלאות והצקות שלנו לחסינים. לא מתלוענים, כביכול מפרישים, מפריעים, מרישים להם, מפריעים. היה ברור שזה דברים חסרי שחר שהמטרה שלהם להציג. פעם הם לא הסתפקו בהפרעות שלהם בליל שבת, אלא הגידים לנסות שהגישו תלונה במשטרה על הרבי והחסידים שעורכים את השולחן לשבת בישון ליל, ומפריעים בשירים שלהם בקולות. אז הגיעו כמה שוטרים לבית סמדרש לברר את זה. החסידים הסבירו להם שפה זה הבית סמדרש של רבי צדיק שעורך פה את השולחן, תפילות, הכל בנעימות, כדרך עולם בלי שום הפרעות חלילה למדו. אבל הם לא השתכנו, נקבעה פגישה עם הקצין הממונה להסביר את מהות המסמדוס והקהילה. בפגישה דיברו, הסבירו לו שההתנקלות היא על בית סנדבור נמצאת השכנים צרה, ואין כאן שום הפרעה. כשהוא שמע שהמסמדוס עומד בראשות אדמור, אז הוא אמר שהוא רוצה להיפגש עם האדמור עין בעין. טוב, רבנו הסכים כמובן לקבל אותו, קבעו לו זמן. כשהוא הגיע, הציג את התלונות שהשכנים מתלוננים כנגד החסידים. ואז אמר לה הרבי, תדע שהם שקר דוברים. באמת אפשר לשם טוב מאוד, אין שום הפרעה. הנה, אני יושב כאן בבית, יושב כאן לבית המדרש, בראש השולחן, ומדי שבת משני צדי השולחן, יושבים אנשים, ומה אני אגיד לכם, מספר לא מבוטל מהם, ישנים טוב מאוד בעיצומו של הטיש. הם לא מן הסמוך או בחדר סמוך, הם כאן בפנים מתוך כל הרעש. אלא על כרחה שזה רק עלילה ותולה. קצין התרשם בשבת הקרובה בא לראות בעצמו, והוא ראה שבאמת יש חסידים שמנמנמים. הוא מיד ביטל את התלונה. סיפורי מופת רבים נראו עין בעין, בזמן עריכת השולחנות בטיש. רוב השכיחות שלהם כבר לא התפעלו מהם. שבת אחת, כשערכו את השולחן, אז הרבי מזלג משקה בירה על הכוסות שהיו סדורות לפניו. אחרי שהוא מילא שורה של כוסות, שורה אחת, אז הוא אמר שכל מי שיקבל כוס מהשורה הזאת, יזכה בבן זכר. היה שם יהודי שהתגורר בשכון ויז'ניץ, הקפיד לבוא כל שבוע לטיש מהקצה השני של העיר. והיו לו רק בנות, והוא באמת מאוד השתוקק שיהיה לו בן זכר. כיוון שהוא שמע את הדברים של הרבי, אז מיד קם, נדחף, לקבל את הכוס מהשורה, לקבל כוס מאותה שורה. באמת הוא הצליח, ולתקוף איזה שונו, נולד לו בן, והוא הבן היחיד, ובדקו ומצאו שכל מי שקיבל מאותה שורה, זכה לבן אחר תקופה. עוד מה ישעיה. הוא אמר שכל מי שיבוא למהלך השבוע הקרוב, להפרשת עזרא, אז גם יזכה עזרא של קיומת. באמת התחילו לבוא אליו נהירה המונית של המוני אנשים שבאו להתברך כדי שתתקיים ההבטחה. חודש אלול ראה שבוע בתניס דיבור, מתחילה ועד סופו, תחילת חודש עד סוף החודש. הוא כל היום ראה שב ספון בחדרו, כמעט שהוא לא ראה אף אחד, מה צריך משהו, היה מביע את עצמו באמצעות פתקים. לפעמים כשהוא היה צריך לקרוא למישהו, הוא צריך איזה ספר, ראה רושם את זה על דף. משליך אותו על חלבית המדרש מבעד לזה השנב שעה קבוע לברצפת החדר ממעל לבית המדרש. כשמישהו היה רואה פתק נופל, מיד היו מרמים וקוראים מעבירים הלאה למי שהיה צריך אותו. היה אדם בכולל, זה עברי חשוב, הוא מספר, אתה מתחל לכם ברדס שהרבי מאוד חיבב אותו. אותו אחד ניחן בכל נעים והרב, היה נהג מדי פעם לסלסל בגרונו כדי חזנות. נפרד ימי חודש אלול. וואו. הוא אומר, קטעים מצוות של המנהירויים. אז פעם הרבי השליח איזה פתק מהחלון שהוא רשם לכבוד הרב שיחיה. הוא רשם את הלשון של הפסוק וירמי, נוסנו עליי בכוילו על כנס מייסיר. הרבי התכוון בדרך צח ומליצה שלא יתגאה ולא תזוח על עבדה איתו בשביל הכל הנאה שלו. אנחנו ממשיכים פה עם כל העם. יש פה מאמר נפלא של הסופר הרב חיים ולדר. ההזדמנויות שצריך לנצל ועל ההזדמנויות שצריך לתת. הוא אומר שבחודשים האלה הוא מוצא את עצמו שוחח הרבה בני נוער של השיחה זה הזדמנות. טיימינג, תזמון. עם כל אחד מהקוראים הוא אומר, התבונה על החיים שלו, הוא יגלה שזורות בהם הזדמנויות רבות שנוצלו או הוחמצו. בדרך כלל במחק של זמן אנחנו יכולים להתרפק על הרגע שניצלה לנו ההזדמנות. אם ניצלה על ידינו או לאכול את הלב אם פספסנו. הוא אומר לנערים שישנם זמנים רגישים שכדאי להם לעשות מאמץ נוסף, גם אם זה נראה כבלתי אפשרי כדי להגיע לנקודה שתקדם אותך לשנים הבאות. קחו דוגמה פשוטה, ילד רגוע, שקט, שבדיוק בשבוע שרשום את התעודות, הוא גורם למהומות נזקים. הסיכויים שעל השבוע הזה בלבד הוא ירד לציון בהתנהגות נמוך יותר, מהילד המפרע ביותר בכיתה. שבשבוע הזה התחיל פתאום להקשיב, להכין שיעורים ולעשות מבט תמים. השבוע הזה הוא קריטי לשניהם, ואחד ניצל את ההזדמנות השני לפספס הזדמנות. הוא סיפר שלפני תקופה הוא נסע במיוחד לחיפה לניחום אבלים של משפחתו של הרב אברהם מוניקסברג. נכון לברוכה מחשובי חסידי גור בחיפה, שנפטר בגיל 81. הוא אומר, תשאלו מאיפה בוגר ישיבות לקראיות שכתב ביתד נאמן, מכיר יהודי חסיד גור בן 81. אז הנה הסיפור, הוא אומר, בילדותי, נהגנו לסיים את הלימודים בבית ספר, תורת אמת בחיפה בשעה 4 אחרי צהריים. אחרי זה נהגנו ללכת לנוער אגודתי ברחוב ביתר, היינו שחקים קצת בכדור, שחמט. אחרי היינו שומעים שיחה מהרב וונסברג, איש חינוך, נעים הליכות, משמש כמנהל בית ספר במבואות חיפה. אחרי צהריים הוא היה אחראי על אותו נוער אגודתי, אותו ארגון. הוא אומר, כיוון שאני הייתי, איך ננסח את זה בעדינות, לא אחד מהילדים השקטים בחיפה בפרט ובאזור הצפון בכלל, אז אפשר לומר שהאבון נצברג לא רבה מנחת יותר מדי. אבל למרות זאת הוא התייחס אליי בחביבות, בסבלנות בלתי רגילה. כשהייתי בכיתה אחרת ניגש אליי ביום אחד ואמר, אולי אתה לא יודע, אבל בעוד 3 חודשים יהיה קורס מדצים, 3 ימים בשדה חמד, שמתוכו יבחרו מדריכים צעירים מכל הארץ למחנה הנופש הנודע, ושתדע שמחיפה יש מקום לילד אחד, ואני זה שיחליט מי מבין הילדים ישלוח. והוא אמר, מבחינתי יש לך 3 חודשים להוכיח את עצמך. אני מוחק מהרגע את העבר, שכחתי. אתם צריכים להבין, אומר חיים ולדר, מה זה היה שדכם, זה לא הייתה קטנה, זה המחנה. הסיכוי של ההורים שלי יהיה כסף לשלוח אותי לשדכם, הדיוק כמו הסיכויים שאני בכלל יעיז לבקש את זה. מאותו רגע, אומר חיים ולדר, הפכתי לילד הכי שקט ומקשיב לשיחות ולפעילות. 0 הערות, 0 הפרעות, אפילו השתדלתי לעזור לו. ובסיום של 3 חודשים האלה, אף אחד לא יתמרמר על זה שנבחרתי להיות החיפאי. והיה לי קל בעיניכם, הוא אומר, זה לא רק הסדכם, זה ההזדמנות של להיות מדריך של ילדים, להבין שאני מתאים לזה. ההמשך, הוא אומר, ההמשך, כמו שאומרים, זה היסטוריה. והוא זה בעצם הרב וונסברג, נתן את ההזדמנות, הזדמנות חיי. ותודו שזו סיבה מספקת להגיע במיוחד לחיפה לנחם את הילדים שלו שכבר הכירו את הסיפור. הסיפור השני הוא מספר פה על הזדמנות שהוא קיבל ביתד נאמן, שהוא הגיע לשם כאברך צעיר, נטול כל קשרים. האיש הראשון שקיבל אותי היה הרב ישראל וורצל, פי חובר ומפורסם. שלא נתייחס לזה שעומד מולו נראה ממש ילד, לא שאל אותי מי אבא שלי, כמה הוא מעורבב. הוא רק הביט בחומר שהבאתי לו, העיר את ההערות, ושואם אחרי זה הודיע לי בשמחה שהמאמר שלי התפרסם בגיליון שבועות של יתד נאמן. היה בחג השבועות תף שינון, זה אומר שבחג הקרוב, אני ארגוק קרוב ל30 שנה של כתיבה בעיתון שהפך לי לבית. הוא חייב אומר, אני חייב לציין כאן את הרב ישראל פרידמן, שכעורך המוסף, הדריך אותי בצעדים הראשונים, נתן לי אומץ מחד וגבולות מאידך. למה זה אומר? הוא האיש שאני חייב לו את היכולת לראות את הדברים בפרספקטיבה הנכונה, ועם זאת למקד מבט בלב ליבו של הנושא. הוא זה שלימד אותי את רזי ההתחברות עם הקורא, מלעיתותי פסיקים ונקודות ועד הדרך הנכונה להתחיל משפט והזמן והמקום המדויק לסיים אותו. הוא מספר עוד שלפני 18 שנה הזמין אותו הרב מרדכי קרליץ, ראש עיריית בני ברק, ואז וביקש להיות חלק, וביקש ממני שאני אהיה חלק מצוות הקמה של מרכז לילד ולמשפחה בבני ברק. הייתי אז מחנך, מאוד אהבתי את התפקיד. לא העליתי על דעתי מה תמון בהצעה הזאת. הרב קרליץ סירב מספר אנשים ששכנעו אותי לעשות את זה, והמרכז הוקם והוא משרת את 193,000 תושבי בני ברק, שהוא נמצא פה מהבוקר עד הלילה ונותן לי סיפוק ומשמעות אמיתיים לחיים שלי. לחשוב על ההזדמנות שכמעט הוחמצה בגלל קוצר ראייה למרחוק, ולהמצנים כמה חשוב לזהות הזדמנויות ולנצל אותן הטובות. אבל הרשימה הזאת היא לא רק ניצול הזדמנויות, אלא מתן הזדמנויות. חשובה לאנשים שהזכרתי כאן, הרב וונסברג, הרב וורצל, הרב פרידמן, הרב קרליץ, הם נתנו הזדמנות. כל מה שקרה אחרי זה רשום באיזשהו מקום בכוכבית על שמם. זה אומר, כותב הרב ולדר, שלא פחות מלדבר עם ילדים ובני נוער על ניצול הזדמנויות, צריכים לחפש בתוכנו דרכים לתת הזדמנויות לזולת. מניסיון, הוא כותב, להעניק הזדמנות לאדם אחר להצליח, זה סיפוק שאי אפשר לתאר אותו. וזהו לפני הזכויות שאתה צובר בעולם הזה בעולם הבא. וכל פעם שמגיע אליי מישהו עם כתב יד, אני נזכר ברגע הוא במערכת הישנה של יתד נאמן ברחוב אורנוביץ'. ואני יודע שאני צריך לסייע לו. כל פעם שמישהו מנסה את מזלו למצוא עבודה בחינוך, בטיפול, אני נזכר באלה שנתנו לי את ההזדמנות. ואני יודע שזה מחייב אותי לעשות כל מה שניתן כדי לתת לאחרים את ההזדמנות. לכוון אותם להכשרה, לנסות למצוא מקום ואפילו לשלוח אליהם באופן פרטי. לא רק זה זכות, אלא חובה, כי לעולם לא הייתי מגיע לאיפה שהגעתי אם לא היו אנשים טובים באמצע הדרך שהעניקו לי את ההזדמנות. על זה נאמר, איש לרעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק. ולסיום הוא כותב, זיכרון ילדות ישן, שהיה בגיל 7-8, הלך עם אחות הקטנה לרחבה הגדולה, ברחוב פלזנר בחיפה, שהיה שם מיני יריד, עם כל מיני דוכנים, שהיה שם מתחם שמוקף גדרות, מכוניות קטנות שבשביל חצי לירה, התחלתי להיכנס ל-10 דקות. היה לי רק חצי לירה. הגיעתי לשם, הגענו לשם, לא ידעתי מה לעשות. אמרתי לאחות שלי, תיכנסי, אני לא סובל את המכוניות האלה. נתתי לה אחראי, אדם בן 50, את החצי לירה, אחותי נכנסה למקום, התחילה לנסוע. עקבתי אחריה, והלב שלי, הלב שלי, כמו שאתם יכולים להבין, עבר על מה שעובר כשילד רק את הדבר, ואז אחראי אמר לי, באמת את שונאת המכוניות האלה? טוב, הסתכלתי עליו ולא אמרתי לו כלום. ואז הוא פתח את השער, אמר, קנה שלי, תיסע כמה שאתה רוצה. לא חיכיתי רגע, רצתי מאושר למכונית הקטנה שהמתינה לי. אני לא יודע את השם של האחראי, כנראה שאני לא אפגוש אותו, אבל האירוע הזה הוא אחד מהזיכרונות היפים של ילדותי. גם ברגעי הכתיבה של השורות האלה, הזיכרון הזה, מהלב הטוב, מתכדרר, הזיכרון הזה, מליבי אל טוב ליבו של האחראי וההזדמנות שהוא נתן. סתם כך, לילד קטן שעיניו קלות. עד כאן הדברים של הרב ולדר בעניין ההזדמנויות. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. שאלה, כשעושים קידוש בבית הכנסת לכבוד חתן ושבת תופוף ולכבוד לידת בת, יש הרבה אנשים שטועמים מעט מהעניין של הקידוש. איך אשתי אוכלת יותר משקים? האם ברכו שהכל? שיין פותר צער משקים? וכמה שוב שתיית יין כדי לפתור את המשקים? זו תשובה היום יש נברורה. סימן קופה עם דלת ובאורלוך ידעו שנחלקו האחרונים בדין יין שפותר משקים, האם זה דווקא אחד שקובע את השתייה ליין, או לפחות שהוא שותה כמלוא לוגמו, או שאפילו בטעימה כלשהי שהוא ברך עליה הגפן פותר את המשקים. ולפי זה הוא לא יוכל לברך שהכל שמה היין המועד ששתה פותר אותו. דעת המשנבור נוטה שדווקא כשהוא שותה כשיר פותר, ולכן מסיים אביר הלוכה שיבקש אם מישהו לא שתה, שיוציא אותו, הוא יברך על מעט סוכר ויפתור את המשקים. והוא מסיים, שמנהג, והרב שוורצורט מסיים פה, שהוא ראה מנהג טוב, אתם יודעים לי כמי מצווה שמליחים בשולחן צלוחות עם במבה או עדשים, שעל די זה יוכלו לברך שהכל ולפתור את המשקים. כותב פה שבמבה דרשתה וזברוך מרובו בבית הזה. אנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. מהי הגדרת מלאכת מאמר? והאם מותר לאסוף פירות שהתפזרו בבית? על כך, ועל עוד נושאים מעניינים נוכל לשמוע כולנו שלוחה אחת בשיעורים של הדפיים בהלוכה ולרבות נחת. הוא כדרכנו, נלמד גם אנחנו את עניין הדפיים בהלוכה. אנחנו עוזרים מסימן שינמם, סעיפים ת' וי'. מלאכת מאמר היא אחת ממתת מלאכות שאסורות בשבת, שהיא איסוף התבואה אחרי שקוצרים אותה, מקושרים אותה לחבילות חבילות שמכונות עומרים. כך גם האיסוף של החבילות לערימה אחת והקשירה שלהם יחד, בגדיש אחד. בכלל במלאכה הזאת כל איסוף של פירות ושאר גדולי קרקע לערימה או לתוך כלי, או איסוף של מספר ערימות לערימה אחת. גם איסוף של שני פירות בלבד, וכיוצא זה בזה יש בו איסור מאמר. האיסור הוא, לא הוא רק במקום הגדולה של גדולי הקרקע בשדה ובגינה, אבל מי שאוסף בבית ובחצר הוא לא עובר על איסור מאמר. איסוף של מינים שונים יש מי שכתב שגם בו יש איסור מאמר ויש מי שיסתפק בזה. פירות שהתפזרו בחצר, שזה לא מקום גידול, אז כמו שאמרנו, אין בהם איסור מלאכת מאמר ואסור, אבל מדרבון כן אסור לאסוף אותם בשום אופן נכון. הפעולה הזאת היא כדרך המלקטים פירות בשדה, אבל מותר ללקוט מעט ולאכול, ללקוט עוד ולאכול. פירות שהתפזרו בתוך הבית, יש אומרים שדינם כפירות שהתפזרו בחצר, ויש אומרים שהבית מצרף אותם ונחשבים כאילו מונחים כבר במקום אחד. ועם אלה, אין איסור באיסוף שלהם, ויש שהחמיר בפיזור רב והקל בפיזור מעט. נחלקו הפויסקים, אם האיסור הזה של אופן דחול הוא רק באיסוף לתוך כלי, או גם באיסוף לתוך היקור או לתוך כיסא בגדיו של אוסף. קרית, צמיחה, מושב של ספה וקורצת בהם, שמולאים בנצות, ספוג או בד, ויצא מהם המילוי בשבת, נותר להחזיר אותה, אבל אסור למלא אותה בשבת בפעם ראשונה, שהוא מסור תיקון כלי, שהוא נגזר מיישום הולכת נהגי הפטיש. ובדומה לזה, דנים הפועס פסקי זמננו, בנוגע לניפוח כדור או גלגל וקורצת בהם, בשבת על ידי מילוי האוויר, יש אמור שבפעם הראשונה אסור לנפח אותה. אבל אחרי הפעם הראשונה, למרות שזה לא אותו אוויר שהיה בתוכו קודם לכן, יהיה מותר לנפח אותם, כיוון שאין לאוויר צורה ניכרת וכולם נחשבים כאחד. ויש שאוסרים, אם משום שאין זה אותו אוויר שהיה בתוכו הפעם הראשונה, יש בזה איסור תיקון, איסור תיקון כלי, ואם משום עובדים נכון. עד כאן בעניין דף רמ"ד בהלכה שנלמד היום. אתמול למדנו שאחת מן המתת מלאכת שעצרות השבת מלאכת הטויפר, עמוד שהמלאכה הזאת היא חיבור שתי עיריות בן וייחודן באמצעות חוט או הדבקת שתי ניירות זה לזה וכדומה. שתי עיריות בת שחברו יחד בתפירה והתפרים התרופפו באופן שהעיריות לא מודקות אחת לשנייה, אסור למתוח את חוט התפירה על מנת להדיק את העיריות זו לזו. תפירה לזמן, דהיינו שתפר על מנת לשוב ולהתיר את התפירה אחרי זמן קצר, יש אומרים שיש תורה מדאורייתא כמו תפירה רגילה, ויש אומרים שאין בה אפילו איסור דרבנן. הוא כדרכנו נפליג מהאים אחורה ונזכר מה שלמדנו להכנת מאכל לבעלי חיים בשבת במידה לא מותר להכילם, שעל זה נדבר מחר בעזרת השם, אם מותר להפוך דבר שלא ראוי להכילה לראוי להכילה למרות שיש בזה צריכה כדי למנוע צער בעלי חיים, ולכן לדוגמה, מאכל שאי אפשר לאכול אותו בשלמות יהיה מותר לחטוף אותו. גם מאכל שראוי להכילה לרוב בעלי חיים, אלא של בעל חיים שלפניו לא ראוי להכילה, יהיה מותר להכין אותו, ולדוגמה, אם בעל החיים צעיר מאוד, שיניו חלשות והמאכל קשה, ועם דרשות שיניים חזקות ילעשתו בשלמות, אז יהיה מותר לחתוך אותו, למרות שרוב בעלי החיים שאוכלים את המאכל הזה לא זקוקים לחיתוך שלו. דף רמ"ד בתלמוד בבלי, מה ענה רבן גמליאל להגמון? ומניין ששחיטה מן הצוואר? ומדוע יש להפות קסקסים? אבל כך ולא נושאים מעניינים. נלמד היום מסכת חולין, דף קופזיים. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חסיד של לוחם, חמוץ חיים יומי. כידוע, ישנם אופנים שונים שבהם עיקר הדין, מותר לספר או לקבל לשנור ורחילות. אבל משרגים בספר חמוץ חיים יודע עד כמה נדיר להגיע למציאות הזאת, שאכן באמת יהיה מותר הלוך למייסה לספר לקבל לשנור. אז בלכות שלימדות היום, מלכות החילוס גל וב, סעיפים אי וב, הם עוסקות באתר לקבל החילוס מאדם שנאמן עליו תשני עדים, שיתמלו מספר תנאים. תנאי ראשון, שאין שום צדחות ללמד על מי שמספרים עליו. תנאי שני, שיש בה ידיעה של הדבר תולת לאבא. גם שמספר לו שפלוני, צריך להזיק לו בחדרים. תנאי שלישי שהמספר אומר שהוא שמע את זה מפלוני בעצמו, לא שמישהו אחר סיפר לו בשמו. תנאי רביעי שהשומע מכיר היטב את טבע המספר שהוא לא משקר בשום אופן והוא לא מגזים, הוא סומך עליו גם בשאר דברים כשני עדים שמעידים בבית דין שאין אחריהם שום ספק. אולם גם בהתמלא כל התנאים האלו מהחוץ חיים שכל זה היה בזמן התלמוד, אבל כיום הסכמת הפוסקים שאין לאדם לומר שפלוני נאמן אליי כביתרי, וממילא, אפילו אם ישלמו כל הפרטים, אסור להאמין לו אלא לחוש בלבד. הרבות חיים מציין שרבים טועים בזה, אפילו שהם נזרים מישראל לשנורא, הם מתרים לעצמם להאמין שמה שהם שומעים מאביהם או אמם או שאר קרובים, שיספרו להם דברים שיש בהם תועלת עבורם כאמור, כי הם סבורים שוודאי לא ישקרו להם, אבל זאת עוד גמורה. ואין חילוק בין קרובים אלו לשאר אנשים. מה עדיד אם כן למשגח כשרות, משגח בישיבה, הקראתי בזה שצריך דווח לאמונים עליו? האם מותר להם להאמין לדברים שלו? הביאו מוסופים של דיר שמביאים בזה דברי הפסק, שמותר למי שמינה אותו, המנהל, הרב, להאמין לדברו לגבי קלקול שקרה, ואף שהוא מינו אל היד אחד, וזאת כיוון שמינו, תהיינו שם בביור הדבר. בהקשר לזה מובן נידון נוסף בביאו מוסופים, המשגח בכל שאמונה לספר למנהל הכולל לשמרת הסדרים של הערכים כדי שידע כמה לשלם להם. האמין בזה לשנורא? על דעת הרב הומינר, שאם הסדר הקבוע שכל היעטרות גוברה עצמה המלגה, אין מזה לשנור, שהרי לא מגיע להם תשלום על השעות האלה. והאבחים בעצמם מחויבים לדווח על זה. ובאם אם זה תלוי בשיקול הדעת של המנהל, טוב שהמשגיח יחקור קודם מהי סיבת ההיעדרות, ואחר כך ישקול בדעתו איך ומה לומר, וצריך כמובן זהירות שלא להיכשל באיסור. ולסיום רבותי, התחזקות יומית. תם שיבובים, הוא כותב בספר המגיד, אז באשלו, מובא בפרנגונים, דברים של אשלו, בספר המגיד שלי, סליחה, הוא כותב בפרנגונים, בספר המגיד שלי כתבתי, ואי לשמות, ואי לנוטריקוין, אבק לשונו, של אחד יוסף בעל מצרים, ולשון הרע, חמור מכל להיות יקרו בנפש. יש להיזהר מכל נותחת הלשון, וביותר, וביותר בלשון הרע, ואבק לשונו. עד כאן דברנו להם רבותיי, נשתדל בימים האלו, עם השיבובים, שיבובים קטן, להקפיד ביותר בניין דיבור, גם כלפי ילדים קטנים. רבו לתם וסיים ביודו, והשם יהיה בעזרנו. נאחל לכולם, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות ובגשמיות, וכל תוסף.